שלום וברכה, ובכן קהל קדוש, היום אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר באר הגולם את המהר"ל מפראג, אנחנו בבאר רביעי. לפי זיכרוני, אם אני לא טועה, מקווה שזיכרוני איננו בוגד בי, אנחנו בעמוד פא. פא בעמודה הימנית. ובכן, במה מדובר? יש אגדות תמוהות של חז"ל, ואותן אגדות התמוהות גרמו למספר אנשים לבקר את חז"ל ולזלזל בהם, בגלל שמדובר אנשים בעלי רקע, היינו קוראים לזה היום אקדמי, בימי המהר"ל, אני אומר פילוסופי, והיה קשה להם לקבל את הסגנון של דברי חז"ל. אז המהר"ל מסביר את האגדות האלה, אמנם לא כולן, כי רבות מאוד האגדות התמוהות, אבל הוא לוקח את היותר תמוהות, מבחר מהן, מסביר אותן, ומזה אנחנו לומדים על שאר האגדות כיצד להתייחס אליהן. אנחנו מזה כמה שיעורים עסקנו באותה אגדה במסכת ברכות על רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, שנכנס להקטיר קטורת לפני ולפנים, וראה הקטריאל יהיה השם צבאות שהוא יושב על כיסא רם וניסה, ואמר לו ישמעאל בני, אוי בני, אוי בני, ישמעאל בני ברכני, ואמרתי לו, יהי רצון מפניך שיגולו רחמך על מידותיך וכו', ונענה לי בראשו, מהי כמשמלן שלא תהיה ברכת הדיות קלה בעיניך. עד כאן דברי הגמרא, שהם תמויים, לא כל כך מצד זה שהקדוש ברוך הוא מופיע בצורה אנתרופומורפית, דיינו בצורה של אדם או מלך יושב על כיסא, כי זה גם ישעיהו הנביא, הרי הוא מדבר בסגנון כזה, ראיתי את השם יושב על כיסא רם וניסה, ואותם המבקרים לא הייתה להם שום טענה נגד הנביאים. אז מה שמותר לנביאים, מותר גם לגמרא. אבל הקושי היה הברכה. איך אפשר להגיד שאדם נותן ברכה לקדוש ברוך הוא? הסביר לנו המהר"ל בהרחבה גדולה, שהכוונה לא שמברכים את הקדוש ברוך הוא, אלא שמתגלים הרחמים יותר בעולם. זה נקרא תוספת. והתוספת היא תמיד מצד הזולת, ולכן זה צריך לבוא בהתעוררות מצד הנברא, מצד רבי ישמעאל, שתהיה תוספת ברכה ושפע אלוהי בעולם. עד כאן הדברים ברורים. מתוך כך המהר"ל נותן איזה הערה פילוסופית כמעט. אני קורא כאן בעמוד פא בעמודה הימנית. לומר לכם, אני קצת מודאג, עוד לא מצאתי טעות דפוס בעמודה, אבל זה יגיע בעזרת השם. אך פן יהיה עם לבבך דבר שאינו. כלומר, אל תחשוב שמדברים על העצמות האלוהית. מי זה מעלה על הדעת דברים כאלה? היו כל מיני כתות בימי קדם, גנוסטיקאים קוראים להם, שסברו שיש בידי האדם לחדור אל העומק של העצמות האלוהית. כמו כן גם, בימיו של המהר"ל היה פילוסוף באמסטרדם, ספינוזה, גם הוא חשב דברים כאלה, למרות שהמהר"ל כנראה לא הכיר אותו ולא שמע עליו. אבל אנחנו רואים שזה הלכי מחשבה שקיימים באותם הימים. לכן המהר"ל מתעורר, לפי הלכי רוח של התקופה שסובבת אותו, לענות על הטענות האלה. כן, בבקשה. כן, להבין את העצמות האלוהית. כמו שנגיד, אני יכול להגדיר לך בגיאומטריה כל מיני דברים על משולשים ועל אקסיומות וכו', אז מדוע שאני לא אשתמש בהיגיון הגיאומטרי גם כדי לדבר על האלוהות? כן, אם תקרא, יש ספר האתיקה של ספינוזה, הוא מסביר שזה ביאור כל השאלות הגדולות בדרכי ההיגיון של חכמי הגיאומטריה. כך הוא מדבר על האלוהות. כן? זאת אומרת, זה מין סוג של גאווה, שבעצם האדם מקיף בשכלו את האלוהות. אצל חכמי ישראל, אלוהים הוא אינסוף. כיוון שהוא אינסוף, הוא למעלה מכל מחשבה. לית מחשבה תפיסה בר כלל. מה שזה אומר, שאין אפשרות לאדם לעלות עד האלוהות. אבל זה גם אומר בכיוון השני, שהאלוהות היא כן יכולה לבוא אל האדם. כלומר, אני לא יכול להקיף את אלוהים, אבל אלוהים יכול להקיף אותי. או נגיד את זה אחרת, אין ביהדות מה שנקרא מיסטיקה. המיסטיקה זאת המחשבה שאפשר לעלות עד אלוהים. ביהדות יש לעומת זה ההפך, קבלה. מה זה קבלה? אלוהים בא אליי, אני רק מקבל. כלומר, זאת עמדה של פינוי השטח, כן, כמו משטח נחיתה. לכן חכמי הקבלה מסבירים שהביטוי נחת רוח, שאומרים על הקדוש ברוך הוא, זה בלשון ארמית, נחית, כן, נחת, הכוונה ירד. נחת רוח. שנעשה, שאמרתי ונעשה רצוני. כן, דבר נא. ארחב נא.
אז לפעול על פי, יש הדברים כן
כמו
שצריך.
אז זה בדיוק מה שהמהר"ל בא לענות עליו. כן? אתה שואל. כן? הרי גם אנחנו מתפללים, כביכול מפעילים את הקדוש ברוך הוא, אז סימן שאנחנו מבינים איך הוא עובד. נכון? נכון. זאת, בדיוק על זה המהר"ל מגיב כאן. אך פן יהיה עם לבבך דבר שאינו. כי יש לך לדעת כי כל הדברים האלו, כולל התפילה של רבי ישמעאל כהן גדול, אינם באמיתת עצמו יתברך, שמצד עצמו הוא מקור הברכה ואין האדם שייך אל זה. רק במה שהוא יתברך לא נמצא אצלנו בשלמות כבודו, מצד חסרון המקבל שאינו מוכן לקבל עצם כבודו. ועל ידי הברכה הזאת שהוא מצד המקבל, שהוא בעצמו ברכה, יוצא לפועל הברכה שירבשו רחמיו את כעסו, ונמצא אלא נמצאים במידת הברכה. ועל עניין זה נאמרו אלו דברים ואין ספק באמיתתם. אז זה כולל גם כל מושג התפילה. כן, שאנחנו מפנים מקום לרצון האלוהי. משל כשאתה אומר ברוך אתה השם, רופא חולי עמו ישראל. זה מאוד שונה מתחילת הברכה. מה, איך הברכה מתחילה? רפאנו. אתה בא לבקש. אבל מה אתה אומר לו בסוף? בעצם כבר רצית מראש. לפני שהתפללתי, אתה כבר רוצה לרפא את החולים. יאו. כן. אז בעצם, אז מה השתנה בתפילה? שאני רוצה מה שאתה רוצה. בסדר? זה הכוונה. כלומר, לא שכנעתי אותו. כן? אני שכנעתי את עצמי. יותר נכון. אז מה שהוא אומר כאן, שזה מצד המקבל. ודבר זה מפתח להבין כמה וכמה תעלומות חוכמה אשר הם נסתרים מבני אדם. כי חושבים שדברים אלו אמרו מצד המיתת עצמו, יתברך, שמשמעותם שיקבל הוא יתברך השלמה מן הנמצאים. חס ושלום לומר כך ולהרר כך, רק שהוא יתברך נמצא בברכה אל המקבל שהוא חסר על ידי ברכה זאת, ומפתח זה תיקח בידיך. גם מה שאמרו זל, ברכות זין א', שהקדוש ברוך הוא מתפלל. זה אגדה גם כן שעסקנו בה לאל. הוא עניין זה בעצמו, שלא נאמרו הדברים רק במה שנמצא הוא יתברך אל הנמצאים ומקבלים כבודו קיבול חסר. ולא נמצא הוא יתברך אל הנמצאים במעלה זאת שיהיה הטוב הברכה בפועל מה? מצד חסרון המקבל. רק שהוא יתברך, מבקש שיכבוש כעסו, רצה לומר שבעניין זה, בעניין זה שהוא יתברך מבקש הרצון שירבשו רחמיו את כעסו, אבל אינו נמצא להם הרצון בפועל לגמרי שאין מעלתם כל כך. ולפיכך אמרו שהקדוש ברוך הוא מתפלל, שהכוונה בזה כמו שאמרנו, שאין המקבלים במדרגה שיהיה הרצון אצלם בפועל, רק כך נמצא להם שהוא יתברך רוצה וחפץ שירבוש כעסו. וכן מה שאמרו, שם וו עמוד א', הקדוש ברוך הוא מניח התפילין, הוא גם כן מצד המקבל, כי בוודאי מצד עצמו יתברך, אין פאר. מצד הזולת כלל, כי בהחלוק הוא לא אומר כבוד, רק מצד שנמצא הוא יתברך אל המקבל, יש לו תפילין. והוא הפאר, שהוא יתברך מפואר ומהודר מישראל שהם העלולים, ולכתוב מזה יותר כלל. אז אין יותר מזה לכתוב, אי אפשר לכתוב דברים יותר מזה, בגלל שאז נכנסים לסתרי תורה. ועל יחשוב האדם ספק באלו הדברים, אילו דברים, רק ראוי להתבונן בהם ולתת לב עליהם לעומקם, והוא יתברך, יחפר בעדן. מה זה, למה הוא צריך לחפר? שבכלל העלינו את הדיון הזה. אך שמרנו דרך החכמים להסתיר ולהעלים מה שאפשר באילו הדברים. טוב, זה מעניין, הביטויים האלה, הם תארים התפתחות במושג של נגלה וסוד. יש באגרותיו של הרב קוק, שאלו אותו על פתיחת ישיבת המקובלים שער השמיים בירושלים. הייתה שאלה על עצם פתיחת ישיבה כזאת, שאמרו שהרי אסור ללמד סתרי תורה ברבים. ואם יש ישיבה שבה לומדים סתרי תורה, אז זה ברור שיש יותר משני אנשים שלומדים ביחד, לפעמים שלושה, לפעמים עשרה. וזה לכאורה סותר משנה מפורשת, שאומרת שאין מלמדין מעשה בראשית בשניים ומרכבה ביחיד, אז איך אפשר פתאום לעשות ישיבה? כן, זו שאלה ששאלו את הרב קוק, והוא ענה שזה בסדר. עכשיו, מה שהוא עונה שהוא בסדר, הוא אומר, ברור שמה שהמשנה אומרת נשאר, נשאר במקומו, כמו שתמיד היה בזמן המשנה אסור ללמד סתרי תורה ברבים, אף בימינו אסור ללמד סתרי תורה ברבים. אבל מה כן השתנה? שהגבול בין נגלה לנסתר זז. כלומר, יש דברים שבדור מסוים נחשבים במסגרת הנסתר, שבדור אחר הם במסגרת הנגלה. אז מה שנסתר אסור ללמד, השאלה מה נקרא נסתר. והוא מביא ראיה לדבר הזה, מהערה של רב ניסים גאון. רבנו ניסים גאון, הלא הוא רבי ניסים ברבי יעקב מקרואן, כתב פירוש על התלמוד. חלק מזה הגיע לידינו, בין היתר דברי רבנו ניסים על מסכת ברכות. יש במסכת ברכות אגדה, שאני חושב שגם המהר"ל התייחס אליה, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, החייתני בדבריך. שהרי משה אומר, מבלתי יכולת השם, כן? שיגידו, אם אתה משמיד חס וחלילה את העם, אז יגידו שאין לך יכולת, ולא עוד, אלא במקום שכתוב במילי יכול, כתוב מבלי יכולת, לומר שתשש כוחו כנקבה, כלומר כביכול הקדוש ברוך הוא נהיה חלש מהטענות של משה. ובסוף, כשמשה אומר לו לקדש את שמו על ידי שהוא יביא את העם אל הארץ וכו', אז כתוב, ואולם חי אני נאום השם, מה זה חי אני? שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, החייתני בדבריך, חזרתי להיות חי. טוב, ביטויים האלה הם נועזים ביותר. מסביר רבנו ניסים, הוא אומר, דבר זה היה קשה לתלמידים, ולכן לא הייתה לי ברירה אלא להסביר. ומה הוא מסביר? הוא מסביר שאם ישראל יושמדו במדבר ולא יכבשו את ארץ כנען, אז שמו של הקדוש ברוך הוא יתחלל. ואז כביכול יאמרו האומות שהוא מת, חס וחלילה. ולכן כשהקדוש ברוך הוא נענה לתפילתו של משה, אז אותו מוות שהיה אפשר לייחס חלילה לבורא, עכשיו נעלם וכאילו חוזר להיות חי. ואז רבי ניסים אומר, וסליחה שכתבתי, אבל לא הייתה לי ברירה, השם יכפר. נשאלת השאלה, מה כל כך נסתר בזה? מזה מסיק הרב קוק. הרי הרעיון הזה שהוא רעיון יחסית פשוט להסביר אותו. לקח לי בערך 40 שניות אולי להסביר אותו. אז רב ניסים גאון בימיו, הרעיונות האלה לא היו רעיונות המוניים. אי אפשר היה להמון לקלוט רעיונות כאלה. אז זה היה בדיוק, רב ניסים חי בדיוק בזמן שאותו רעיון הפך מנסתר לנגלה. מזה לומד הרב קוק שהגבולות בין הנסתר לנגלה משתנים במהלך הדורות. זה ככה הוא מסביר את ישיבת שער השמיים. כן, בבקשה. גם מזה מביא הרב קוק ראייה, כן? שישיבת בית-אל כבר הייתה קיימת וכו', כן? אצל הספרדים, הוא רוצה להגיד אצל האשכנזים וכו'. בקיצור, יש שם, יש עוד כמה טיעונים שלא הבאתי אותם עכשיו מסיבה פשוטה. הם לא הנושא הנלמד כעת, ויש לנו עיקרון שאנחנו לא מפתחים נושא המוזכר בדרך אגב, באופן משיק, אנחנו מפתחים אותו עד סופו. בסדר? עכשיו, למה אני מזכיר את זה? כן, בגלל שגם המהר"ל פה משתמש בביטוי דומה. בעמודה השמאלית אומר, והוא יתברך יכפר בעדינו. כן. מה אתה אומר?
בדוגמה של רפאנו.
כן.
זה תואם את עשר רצונך כרצונו?
בדיוק. עשר רצונך.
אז איפה בדיוק מתבצע השינוי ברצון של הקדוש ברוך הוא?
לא מתבצע שום שינוי ברצון של הקדוש ברוך הוא, מתבצע שינוי בי, למשל. לא, כי רצונך באמת אינו אלא רצונו. זה הכוון. מה אתה באמת רוצה? מה שהוא רוצה. רק שאתה עוד לא חשפת את זה. משל, למה הדבר דומה? לאדם שבא לקדוש ברוך הוא ואומר, אני בא להטריד עכשיו את האינסוף ברוך הוא, כי יש לי כאב בטן. אז אתה אומר לקדוש ברוך הוא, זה יכולה זה חוצפה רבה. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא, תשמע, אני חושב שהעולם שלך בסדר, חוץ מנקודה אחת, זה שכואב לי בבטן, ובאתי להעיר את תשומת לבך, שאתה צריך לשנות את זה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה אכפת לי שכואב לך הבטן? לא אכפת לך, מה אכפת לי? אומר, מתפלל, כן, אבל אם ימשיך לכאוב לי הבטן, אני לא אוכל לצאת לעבודה. בעוזמה. אז אבל העבודה שלי זה שאני מנתח. ויש חולים שלא יוכלו, לא יוכלו להתרפא. נו, ומה אכפת לך שלא יתרפאו החולים? אם לא יתרפאו החולים, אז עקומת הבריאות של מדינת ישראל תהיה בירידה. לא שתהיה בירידה. אומר כן, אבל אז יתחלל שמך הגדול, כי אתה בחרת בעמך ישראל. עמך שלא בריא זה חילול השם. אומר הקדוש ברוך הוא, אם ככה אכפת לך ממה שלי אכפת, אז אנחנו מסכימים, אז הוא מרפא. לא, אותו האחד עוד לא עלה לידי כך שהוא רוצה לרפא את כאב הבטן שלו מפני חילול השם שבדבר. בהתחלה הוא פשוט רצה לרפא את בטנו בגלל שהוא לא אוהב שזה כואב לו. או שהוא לא אוהב את זה שהחולים. מה? אם אין תירוץ כזה טוב, אז התפילה לא נענית. בדיוק, זה הכוון, השותפות האינטרסים. כן, בבקשה. נכון. נכון. אז צריך לדעת להיזהות גם עם הרצון ההוא. נכון. זה מדרגות ברצון. כן, בבקשה. מי, המבקרים, כן.
הם לא יקבלו טעון כזה.
למה לא?
אם אני שולחה אלים לך דברים, מה אתה מסובב אותנו, מה אתה
עושה? אני לא מבין למה לא יקבלו. הרי אני מחזיק את עצמי לאדם חכם, ודווקא זה משכנע אותי.
אתה לא אנטי, יש הבדל. כי אתה לא אנטי.
אני אנטי, סופר אנטי.
פעמים שאנחנו בסדר והרבה, אנחנו
לא
עושים...
לא, 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 עושה לבין. מה זה אני לא אנטי?
אתה
ראית איך אופי מצווה על כל אדם שמחפש אמת להיות אנטי. זאת אומרת להיות ביקורתי. לבדוק את הדברים. את הדברים, להיות ביקורתי. אתה לא, בגלל שאתה יהודי, דתי, נחמד וזה ונאמן, אז אתה לא תלמד את הטיעונים. ודאי שאתה צריך ללמוד את הטיעונים. ואנחנו בוחנים אותם באופן אובייקטיבי. ברור? אני חושב שדווקא המבקרים יקבלו דברי המערב. מה? אני לא חושב שהוא לא צודק. אני חושב שהוא צודק לחלוטין. אז אין לי בעיה עם זה. במקרה הזה... לא, טעות דפוס זה... לא, 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 לא. בבקשה, לשים לב. הטעויות אינן של המהר"ל. זה טעויות דפוס. כן. יש לפעמים דברים במהר"ל שקשה ליישב. למשל, זה שהוא כותב לגבי עקדת יצחק, לעומת פרשת בלעם. כן, ושבלעם כתוב, הוא שני נעריו עמו, ואילו באברהם כתוב את שני נעריו איתו. כן, ככה כותב המהר"ל, וזה לא נכון. פשוט. אז זה כנראה זיכרונו של המהר"ל בגד בו בנושא הזה. אבל זה לא נורא, בספרות כזאת גדולה, מותר לעשות טעות אחת. אפילו גם מצאנו שהרמב״ם לפעמים טעה בציטוט של פסוק וכדומה. טוב, יש לי אפילו הוכחה שהרב קוק ציטט פסוקים בצורה לא נכונה. איך אני יודע? הרב ציודה, בהקדמתו לאורות, אומר, תיקנתי את הפסוקים. מה? את הפסוקים. הסימן... לא, אני אמרתי שהוא תמיד צודק, זה משהו אחר לגמרי. עכשיו, אנחנו ממשיכים בעמודה סמלית, דיבור המתחיל במדרש בראשית רבה. פרק ג' יהי ערב, אין כתיב כאן, רק ויהי ערב. אמר רבי אבאו, מלמד שהיה קדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן עד שברא את אלו. הכיצד? כלומר כתוב ויהי, סימן שכבר היה ערב קודם. אם אתה אומר ויהי ערב, סימן שהמושג ערב כבר ידוע. אז אם כך, היה עולם מקודם. אמר דן הניין לי, ידהון לא הניין לי. אמר רבי פנחס, מה לא הבנת את השאלה? ויהי, משמע שאתה מדבר על משהו שכבר ידוע. אם אתה אומר יהי ערב, זאת פעם ראשונה שיש ערב במציאות. אם אתה אומר ויהי ערב, משמע שכבר היה ערב מקודם ועכשיו יש עוד ערב. לא, יש לו הבדל בין יהי לויהי. נכון.
נכון.
אתה אומר, יהי רצון שתהיה לי חפיסת שוקולד. משמע שעד עכשיו לא הייתה לך. מה שאין כן, אם אתה אומר, ויהי רצון מלפניך, משמע שכבר ביקשתי משהו מקודם. נכון? אז אם כתוב, ויהי ערב, משמע שכבר היה ערב מקודם. זה מה שאומר רבי אבהו. אמר רבי פנחס, כן, שאומר, אמר, דן, עניין לי, יד הון, לא עניין לי. אמר רבי פנחס, תעמד רבי אבהו, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. דן עניין לו, יד הון לא עניין לו. עד כאן. כן, טוב. מה זה מה? זה... מה לא ברור? אתה רואה שאני אתרגם. חשבתי שאתה יודע ארמית. דן, זה הכוונה, זה. עניין לי... מהנה אותי, זאת אומרת, זה מתאים למה שאני רוצה. יתהון, אבל הם, אלה שהיו לפני כן, לא עניין לי, לא מצאו חן בעיניי. מה הבעיה? לא, אני מסביר, הוא אומר, בורא עולמות ומחריבם. משמע, למה הוא החריב אותם? לא מצאו חן בעיניו. זה כן מוצא חן בעיניו. וזה המשמעות של וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. והנה טוב מאוד. אז לפני כן. לא היה טוב, זאת אומרת שיש איזו התחדשות. זאת אומרת, ככה רבי אבהו מבין שהיו עולמות מקודם, שהוא אומר, והנה טוב מאוד. כן, האמת היא שהמדרש הזה הוא עוד איך שהוא נחמד. יש מדרש אחר, צמוד לו, שהמהר"ל לא מביא, יותר נועז. שהקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות ולא עמדו. כשברא את עולמנו אמר, הלוואי ויעמוד. הלוואי ויעמוד. כאילו, אולי זה לא יהיה לך פעם גם כן. כן. אבל, לפי המדרש, בגרסה שמובאת פה לפנינו, דווקא מפה הוא היה מבסוט. זה בסדר. מדרשים קצת תמוהים, כמובן. עד כאן, והמדרש הזה הוא לקצת בני אדם בתכלית הריחוק שיהיה בורא, וראה העולם שאין טוב. הוא מחריב אותו ויברא אחר. אף לאומן בשר ודם אין ראוי דבר כזה. כלומר, אם אדם שהוא אומן מייצר כלים, וכל פעם הוא שובר ועושה מחדש, אתה אומר זה אומן גרוע. כל שכן לבורא עולם, אשר לא יעב ולא ייגע, ונינו בן אדם והתנחם, ואיך אפשר לומר דבר כזה, לומר כזה. אבל בני אדם לא ירדו לפנימיות המאמר הזה, ולא עמדו בסודו. וזה, אגב, מה זאת אומרת לפנימית המאמר הזה? למה הוא לא אומר לפנימיות? טוב, זה דרכו של המהר"ל בהרבה מקומות, שהוא ביטא את המילים העבריות במבטא אשכנזי. ולכן פנימיס, אפשר לכתוב את זה גם בלי וו. כן? פנימיות, אז פנימית. קודם את זה באותם אותיות. כן? לא ירדו לפנימיות המאמר הזה ולא עמדו בסודו. וזה, כאשר תמצא בכל הנבראים אשר ברא השם יתברך אותם, היה בורא עולמות ומחריבן. ואמר דן יהניין לי, יתהון לה יהניין לי. וזה. כי מתחילה ברא הנבראים, ובשעה שנבראו, לא היה בעולם מציאות אחר, היו אותם הנבראים עיקר הבריאה, בשם המציאות עליהם. עד שברא שנברך את האדם, שהוא עיקר המציאות, ואמר דן יעניין לי, יתון לא יעניין לי. ובזה נחרבו שאר הנמצאים, כאשר בחר שנברך באדם, שהוא עיקר המציאות. כלומר, שאין שם מציאות נופל עליהם. כלומר, מה שאומר המהר"ל, שברגע שמגיעים אל המטרה של מפעל, כל הדברים שהביאו אל המטרה הופכים להיות חסרי משמעות אוטומטית. כלומר, ההצלחה היא בעצמה החורבן של מה שקדם להצלחה. מבין מה שאני אומר? כן? כלומר, כשאני מכין איזה אירוע, כל ההכנות הן משמעותיות ביותר. הגעתי אל האירוע, כל ההכנות חסרות משמעות עכשיו. או מקבלות רטרואקטיבית ערך, אבל הן לא יכולות להיות מטרה מצד עצמה. זה נקרא נחרב. זה נקרא נחרב. זה המשמעות של הביטוי נחרב, כן.
משמע מזה שהעולמות שמחירבו לא היה בהם אדם?
נכון, זה בדיוק מה שהוא אומר. הוא אומר שבעצם כל הנמצאים נקראים עולמות. וכמו כן, הוא בכל מעשה אלוהים שמתחילה היו בעולם האומות. והם היו המציאות של עולם הזה, כאשר לא היה עדיין העם אשר בחר בו השם יתברך. וכאשר היו ישראל, לא היו נבחרים הגויים. ושוב לא יחשבו מציאות כלל. וזה שהוא אמר, שאמרו שהיה בונה עולמות ומחריבן. כלומר, כל פעם שיש איזושהי התקדמות, השלב הקודם מרגיש מתוסכל.
מה זה כל אשר עשה?
אני מסביר, כל אשר עשה זה האדם, כי זה כל האדם. עכשיו, אני רוצה להסביר את הנקודה. יש תופעה פסיכולוגית מפורסמת של דיכאון אחרי הלידה. דיכאון אחרי הלידה, יש לזה הסברים הורמונליים, אבל יש גם הסבר פסיכולוגי. כשאישה נמצאת בהיריון, כל העולם כולו מסתכל עליה ואומר, וואה, שיהיה לך בשעה טובה. היא מבסוטה, למה? היא בעצם העתיד. העתיד מהלך לפנינו. אחרי שהיא עשתה את כל המאמצים כדי שהעתיד הזה יתקיים, העתיד יוצא ונמצא עכשיו בהריסה. וכולם מסתכלים על החמודי הזה, שהוא העתיד. ומה היא? עבר. הצלחת מאווייה פסלה אותה. לכן יש איזו קנאה נסתרת. הרגשת חוסר משמעות. מובן? וזה אפשר לראות זה בהרבה מאוד תהליכים. בין היתר, משל, כשלבן רצה לעקור את הכל, מה, הוא השתגע? הוא רוצה להרוג את הילדים שלו, את הנכדים שלו, את כולם, מה קרה? אלא שברגע שיעקב יוצא מבית לבן, הוא פוסל רטרואקטיבית את כל בית נחור, אפשר לומר, שרצה לקיים את העבריות מחוץ לארץ ישראל. ברגע שיעקב מצליח, בונה את האומה ועולה לארץ, אז יהדות הגולה רוצה להרוג אותו. משהו כזה. איזה קרה, בונה עולמות ומחיון. כן, בבקשה.
אפשר להגיד שהיה אדם לפני, אבל אדם בצורה אחרת.
אפשר גם את זה להגיד. האדם הפרימיטיבי וכדומה. כן. נכון. זה לכאורה קשה, נכון? נכון. אז זה באמת המהר"ל לא ענה על זה. כן, אבל הוא מסביר באופן כללי שהמושג, כי מה שמפריע לו למהר"ל, זה לא שיש מציאות לפני היום הראשון. מה שמפריע לו זה המושג חורבן. חורבן מראה על כישלון כביכול. את זה הוא רוצה לתרץ. אז הוא אומר, כמו שמצאת שהאדם, שהוא הצלחת העולם, הופך את ההכנות לכישלון, אז כך על כל דבר אפשר להגיד את זה. גם עולמות שקדמו. הוא לא בא לשלול את קיומן של עולמות קודמים. כן. כן, נכון. זה לוגי פשוט, ולכן זה מסביר את השפה של חז"ל, זה הכל. אז למה חז"ל אמרו את זה? כן. כדי להסביר לך תופעות שיש בעולם של שנאת ישראל, למשל. זה משהו מסביר. כן? שתמיד השלב הקדום, יש לו התנגדות לשלב החדש. וזה דבר שכדאי לדעת. כל פעם שאתה עושה משהו חדש, מתקדם, יהיה לך התנגדות מצד הנאמנים של השלב הקודם. זה דבר שכדאי לדעת אותו. כן.
זה מפריע לי שאנחנו רואים, אבל מפרשים עם אגדה בכלים שהם נדרש. כי אמרת לי, זה כל האדם. זה כל האדם, אותו, זאת אומרת, זה בסך הכל. כל האדם בסך הכל זה אותם דברים, לא? כל האדם.
מה שהסברתי שהאדם הוא הכל.
יש לנו יום ראשון שאני שושים וחמישים, שישים, שום דבר לא נבלה, אז קודם.
אל תסתבר, אתה מסבך יותר מדי. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה יש אחד שהוא טוב מאוד. זה הכוונה.
כל אשר עשה.
וירא אלוהים את כל אשר עשה, וחיפש איפה הוא הטוב מאוד. הנה, טוב מאוד זה האדם.
לא כל.
לא, למה? טוב מאוד. מאוד אותיות אדם, אמרו אפילו. טוב, עד כאן להיום. שלום. פעם 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 פ